ושימון שבס, שלום וערב טוב.
ערב טוב אבי.
שנים רבות מקורב לראש הממשלה המנוח יצחק רבין, וככזה גם ליווית אותו בתהליך עד לקבלת ההחלטה לצאת להסכם הזה, וכמובן גם באותה ישיבת ממשלה. לפני שאני אגע בטקסטים מתוך הפרוטוקולים, אני רוצה לך רגע את חופש הדיבור כדי לספר לנו מה אתה זוכר מאז, מה, איך הייתה האווירה. בוא תחזיר אותנו רגע 30 שנה לאחור.
קודם כל אני זוכר הכל, יש לי הזיכרון שלי איתי, ואני זוכר גם את הדברים שהיו לפני, בשנה שקדמה לישיבת הממשלה הזו, אני הייתי שותף סוד לתהליך, ובהחלט אני זוכר, עמדה בפני יצחק רבין וממשלת ישראל דאז, השאלה, זה לא מה שכתוב, אני קראתי את מה שפורסם, זה מאוד פיקנטי, אבל זה לא העיקר. העיקר הוא החלטה עקרונית שיצחק רבין קיבל בזמנו לעשות תהליך זמני בשלב ראשון לחמש שנים, לבדוק את האפשרות לעשות את הפרדה בין הציבור הפלסטיני לציבור היהודי. לא דיברו אז על פשרה טריטוריאלית בשלב הזה, דיברו על פשרה שתיכנס לתוקף על ידי זה שכל האזורים הצפופים באוכלוסייה פלסטינאית, כלומר כל מה שקרוי היום אזור A בגדה המערבית, יעבור לאחריות אזרחית של הרשות הפלסטינאית, תהיה אחריות ביטחונית משותפת, שהצבא שלנו והשבק הם אלו שמנהלים את הוועדות הביטחוניות בינינו לבין הפלסטינאים, ודיברו גם על נושאים כלכליים ושירות אזרחי וטיפול באוכלוסייה האזרחית וכו'. יצחק רבין רצה להיכנס לתהליך של הפרדה בין העם היהודי היושב בציון, או אזרחי מדינת ישראל, כולל האוכלוסייה הערבית כמובן בישראל, לבין הפלסטינאים. הוא ראה במה שהולך לקרוא בעתיד, בעשרות השנים, ודרך אגב זה מה שקורה, הוא צפה את זה בצורה מדויקת, שהאוכלוסייה הפלסטינאית תגדל לממדים גדולים, היום כבר כמעט 4 מיליון תושבים ביהודה ושומרון, אז הם היו הרבה פחות, הם היו אז נדמה לי 2 או 2.5 מיליון, האוכלוסייה גדלה פי 2, בעוד 30 שנה היא תהיה 8 מיליון, ואנחנו נהיה מדינה דו-לאומית, עם רוב פלסטיני ערבי בארץ ישראל המערבית. מזה הוא פחד, על זה הוא הלך, וזה העניין העיקרי. העניין העיקרי הוא איך לגרום לזה שאנחנו כאן והם שם.
כלומר, אתה אומר, בראשו של יצחק רבין,
בלי לפגוע בבקשה?
בראשו של יצחק רבין, בעיני רוחו באותה תקופה, המטרה הראשונית הייתה לעשות איזשהו הסדר אזרחי, לפני הסוגיה הביטחונית, לפני סוגיית הטרור, לפני סוגיית השטחים.
רבין רצה לעשות הסדר לחמש שנים, ניסיוני לחמש שנים, בא ומעביר את האחריות האזרחית לפלסטינאים, לרשות הפלסטינאית. אתה יודע, אנשים לא מבינים את זה, אבל אם היום אנחנו היינו שולטים, כמו שחלק מאיתנו רוצים, נגיד ביטלנו את הסכמי אוסלו, נגיד לא עושים את הסכמי אוסלו, תקציב המדינה של היום היה שם כל שנה 30 מיליארד שקל, בטיפול אזרחי בפלסטינאים ביהודה ושומרון. המנהל האזרחי שלפני הסכמי אוסלו, יחד עם ראשי המועצות, הערים, שלא נבחרו אלא מונו על ידי המנהל האזרחי, אנחנו מינינו את ראשי הערים, דרך אגב, ואנחנו שילמנו את הכל, כי עם עוד קצת עזרה של האום, של עוד כמה גופים בינלאומיים, אבל תקציב המדינה שילם את כל המערכת האזרחית, חינוך, תשתית, ביוב, מים, חשמל, הכל היה על חשבון המדינה. אם היינו היום מממנים את כל מה שאנחנו לא מממנים, תקציב המדינה היה שם כל שנה, לדעתי בין 25 ל-35 מיליארד שקל לשנה. צבע חשוב, מה אנחנו עושים כל שנה בתקציב המדינה ב-30 מיליארד שקל. זה המון כסף. זה החלק האזרחי. בחלק הביטחוני, אנחנו, יצחק רבין לא רצה להיות שוטר בשכם וברמאללה ובג'נין, הוא רצה שהרשות הפלסטינאית עם הכוחות שלה ישלטו בערים האלה, כמובן בסיוע ביטחוני של צה"ל והשב"כ. אנחנו יודעים שאנחנו עד כל השנים האלה אנחנו מתחבטים בסוגיה הזאת, אבל תראה שאנחנו, יצחק עשה את זה, יצחק רבין עשה את זה לחמש שנים. אחרי חמש שנים היו צריכים לעשות דיון איך אנחנו רוצים לראות את הסדר הקבע, ויצחק רבין נתן נאום בכנסת באוקטובר 95, חודש לפני הרצח, הוא נאם בכנסת וסיפר על רעיונותיו לגבי הסדר הקבע. הסדר הקבע שיצחק רבין היה הרבה יותר, נקרא לזה ימני לצורך העניין, מאשר הסכם המאה שביבי חתם עם טראמפ לפני שנתיים או שלוש. ולכן הסוגיה הזאת של הפרדה בין העמים הייתה סוגיית המפתח לכל העניין, הפרדה. אם אנחנו לא, אני אומר לך את זה גם היום, אנחנו ב-2023, יצחק רבין עוד מעט 30 שנה לא איתנו, 28 שנים לא איתנו, והממשלה ביבי וכל ראשי הממשלה שהיו יחד עם ביבי ואחרי ביבי ועם ביבי, לא ביטלו את הסכמי אוסלו, המשיכו את הסכמי אוסלו, אנחנו 30 שנה כמעט אחרי, והסכם אוסלו עדיין קיים. יצחק רבין עשה את ההסכם לחמש שנים, ההסכם היה צריך להסתיים ב-1998, כשביבי היה ראש הממשלה, הוא יכול היה לבטל את ההסכם. הוא לא רק שלא ביטל את ההסכם, הוא הרחיב את ההסכם, הוא עשה הסכם חברון, מסר עוד 13% מיהודה ושומרון לידי ערפאת.
כן, רק נאמר שזה במסגרת ההתחייבות של ממשלה שקדמה לו, כלומר הוא היה חייב לבצע את ההסכמה הזאת, לא?
הסכם חברון זה היה הסכם שלא היה כתוב בהסכם אוסלו. זה הסכם נוסף שביבי עשה אותו כראש ממשלה עם ערפאת. הוא יכול היה לא לעשות אותו. זה לא מדויק מה שאתה אומר. עכשיו, הסכם אוסלו זה לא היה הסכם מושלם. רבין ידע שהוא הסכם לא מושלם. עמדה מעל הכל האסטרטגיה. לעשות מעשה פוליטי, מדיני, ביטחוני, כלכלי, לעשות הפרדה בינינו לבין הפלסטינאים. זה מה שעמד בראשו של יצחק רבין. הוא אמר, יש לנו, הוא אמר את זה בכמה פעמים בנאומים, יש לנו זכות על כל ארץ ישראל. אנחנו יהודים, אנחנו עם התנך, יש לנו זכות על כל ארץ ישראל. אנחנו, מרצוננו, למען עתידנו, למען ביטחוננו, צריכים לוותר על חלקים מיהודה ושומרון, כדי שאנחנו נחיה כמדינה ריבונית יהודית ודמוקרטית. זה היה המעשה שלו, זה היה היעד שלו.
אני שומע את הדברים, אתה יודע, וקראנו היום את הפרוטוקול על כל 80 ומשהו עמודים שהוא מתפרסם היום, אחרי 30 שנה בריא לאחור, 50% ממנו באמת עוסק בשאלות אזרחיות, מה קורה לפלסטיני שנכנס לישראל, מה קורה לישראלי שנכנס לשטחים שלהם, מי המשטרה, מי בדיוק אוכף את החוקים, איך זה בדיוק יעבוד, והרבה מאוד שאלות כאלה. והחצי השני באמת עסק בסוגיות הביטחוניות, האם מדובר בבעיה ביטחונית, האם ההסכם הזה יקדם את ישראל מבחינת רגיעה, או יוליך אותה לאחור ויגדיל את הטרור. ואני חייב לומר לך שמהציטוטים של רוב שרי הממשלה, בטח השרים ממרץ ויוסי ביילין ואחרים, שרים דאז, יש איזו הנחת עבודה כזו שההסכם הזה יביא לאופוריה. רבין אומר, ערפאת התחייב לי שהוא יעצור את הטרור, וכולם אומרים לו כן, אנחנו יודעים, כבר דיברנו על זה בקמפ דיוויד, הוא מספר לשרים, והשרים אומרים מצוין, ככה שנושא הטרור...
בקמפ דיוויד לא היה דיון, אנחנו לא היינו בקמפ דיוויד.
לא, זה מה שהוא אומר, אני מצטט ככה ציטוטים נבחרים מתוך הדברים.
הוא דיבר על הסכמי קמפ דיוויד, על הסכמי קמפ דיוויד שבגין חתם, ועל הסכם האוטונומיה שנחתם כבר ב-1978. אתה צריך להבין שהסכמי אוסלו, הבסיס של הסכמי אוסלו, הם בנויים על הסכם האוטונומיה שמנחם בגין חתם ב-78, בקמפ דיוויד.
כן.
ב-78.
אז אני מנסה באמת להבין, האם כל מה שקרה...
תדע לך, אני רוצה פשוט להזכיר למאזינים שלנו, כן?
כן.
בהסכמי קמפ דיוויד, שממשלת ישראל חתמה עם הנשיא קרטר ואנואר סעדת, הסכם קמפ דיוויד, המשפט השני בהסכמי קמפ דיוויד היה כתוב ככה, תשים לב למה שאני אומר. המשפט השני, או השלישי בהסכמי קמפ דיוויד, היה כתוב ככה, הסכם זה, תשים לב, הסכם קמפ דיוויד שדיבר על נסיגת ישראל לקו הירוק בסיני, לקו הנגב. הסכם זה יהווה דגם להסכמים בגזרות אחרות. ולזה הצטרף הסכם האוטונומיה, שהשר יוסף בורג עמד בראש ועדת שרים לאוטונומיה. הסכם האוטונומיה דיבר בדיוק על הסכם פונקציונלי, שהאחריות האזרחית עוברת הפלסטינאית, והאחריות הצבאית, הביטחונית, נשארת בידי ישראל. וזה בדיוק הבסיס להסכמי אוסלו.
כן. אגב, רק נאמר שהסכמי קמפ דיוויד, לא רק שבגין הוביל אותם, הם גם קיבלו רוב, אולי הכי דרמטי שהיה בכנסת אי פעם, 84 או 85
חברי כנסת. גם הסכמי אוסלו עברו ברוב לא, תמחו, לא קטן.
כן, אבל הסכמי אוסלו, כשעברו, רמת ההתנגדות בקרב המפלגות היהודיות בתוך הממשלה, הייתה הרבה יותר גדולה מאשר קמפ דיוויד, גם ההפגנות, אני לא רוצה לחזור
יצחק רבין, הממשלת יצחק רבין לא נסמכה על קולות, על תמיכה של קולות לא יהודים. קולות הלא יהודים היו בתוך הכנסת.
כן, לא קלו, זה היה קולות
שנתמכו. הם אזרחי המדינה, אבל הרוב שתמך בהסכם אוסלו היה הסכם יהודי. של חברי כנסת יהודים, אי אפשר, אל תתלה את ההצבעה.
לא, אני לא תולה, אבל זה לא היה 84 חברי כנסת, זה היה...
חוץ מזה, אני הייתי בשיחות ארוכות מאוד, דרך אגב, אתם הזכרתם, אתה הזכרת קודם את הרב עובדיה יוסף, אני הייתי אצלו הרבה פעמים בבית, בהרבה שיחות איתו, גם על הסכמי אוסלו, וגם על הסכמים שנוצרו, אני לא רוצה להגיד לה לצטט, כי אני לא זוכר בדיוק את המילים שלו, אבל רוחו הייתה שמדינת ישראל צריכה לעשות הכל כדי לקדם את המדינה, את היהודים במדינה, למצב של מדינה יהודית ודמוקרטית, ללא שליטה בעם זר. הוא היה מאוד מאוד מתון בדעותיו, הוא היה מאוד מאוד ראוי וכמנהיג, והוא עשה עבודה גדולה מאוד ברחבי, באז, בתקופה הזאת במדינת ישראל, כן. ונתן גם את הגיבוי בסוף
לאנשים שלו הפוליטיים בממשלה ובכנסת. כבר, אם אתה מזכיר כבר את ש"ס ואת הרב עובדיה יוסף, באמת אולי לאמת איזשהו סיפור שהסתובב אז אחרי אותה ישיבת ממשלה שמפורסמת היום, שארכיון המדינה מתיר לפרסם אותה, כמו שאנחנו הבנו בזמנו, אריה דרי רצה להתנגד להסכם, והוא קיבל דחיפה להתנגדות הזאת מאהוד ברק, לא פחות, ששכנע אותו להתנגד. זה נשמע קצת היום הזוי ומופרך, אבל אתה, שמעון שבס, הגעת, גערת באהוד ברק, ענית לו על הדברים, אז מה היה שם?
קודם כל, זה נכון שאהוד ברק העלה הרבה מאוד שאלות, בעיות שנבעו מההסכם, כי ההסכם לא היה סגור בכל המובנים. ההסכם הזה, לאחר חודשיים, היה עוד דיון ארוך בקהיר, שיפרו אותו, שינו אותו, הוסיפו לו, זה לא היה דבר שנגמר בבת אחת, ואהוד ברק העלה הרבה שאלות ביטחוניות, שהוא באמת הסתייג מדברים שהיו כתובים בהסכם. חלק מההסתייגויות שלו, דרך אגב, לא היו ביטחוניות, ואז רבין באמת השתיק אותו בדיון. לאריה דרי היו הסתייגויות, היו לו מחשבות, הוא לא רצה כל כך לתמוך בהסכם, זה נכון וזה מדויק, והרב עובדיה יוסף הכריע, שלא רק שהם יימנעו, אלא שהם ימשיכו לשבת בממשלה, ויתמכו בתהליך. בהצבעה הוא נמנע, בתהליך הם תמכו,
וההסבר אז שניתן, זה שבאמת...
עד שהוא פרש מהממשלה לצערי, הוא פרש לצערי מהממשלה אחרי כמה חודשים.
באוסלו ב' כבר ש"ס הייתה באופוזיציה, והצביעה נגד, ובהצבעות הקודמות היא נמנעה.
אבל הם יצאו לאופוזיציה לא בגלל הסכם אוסלו, הם יצאו לאופוזיציה בגלל שאריה דרעי עשה את המסלול המשפטי. כלומר, הוא עמד לדין, ואחרי זה הלך לבית הסוהר.
עכשיו, השאלה היא...
שהחליטו שבבית המשפט העליון הרחיק את אריה דרי ואת ש"ס מהממשלה בבגץ אריה דרי פנחסי, אז הם פרשו, לאחר מכן הם פרשו מהממשלה, אבל לא בגלל הסכמי אוסלו.
שש"ס נמנעה בהסכמי אוסלו, ההסבר אז שניתן לציבור זה שבאמת ש"ס מתנגדת, אבל בשל כבודו של יצחק רבין, הרב עובדיה הורה לא להתנגד אלא להימנע. אתה זוכר משפט כזה?
הרב עובדיה יוסף, לא בשל כבודו של יצחק רבין. הרב עובדיה יוסף היה שותף מלא. יצחק רבין הכניס אותו לסוד עניינים. הוא ישב איתו שעות ארוכות, סיפר לו דברים שאף אחד מהציבור לא שמע לפני הדיון הזה, במה שאתם עכשיו מקריאים מהפרוטוקול. הרב עובדיה יוסף היה בסוד העניינים. לא כל פרט ביטחוני, לא כל פרט מדיני, אבל בגדול יצחק רבין שיתף אותו והכניס אותו לעניינים, ישב איתו הרבה פעמים, אני בחלק מהפגישות אני השתתפתי, אני שמעתי, שמעתי גם את הרב עובדיה יוסף.
אז הנה, אני קורא לך כמה שורות שמתייחסות...
הוא היה איש מדהים, הוא היה איש חכם,
כן.
הוא ידע מה שהוא אומר, הוא ידע מה שהוא עושה, ובגלל ההסתייגויות של אריה דרי, ואריה דרי הסתייג מהרבה מאוד דברים, הוא הורה לו להימנע ולא לתמוך.
כן.
אבל הנה, זה לא אני, בגלל אני שהוא לא רצה שיהיה ניסיון, לא בגלל שהוא לא רצה שיהיה ניסיון, לעשות שלום עם הפלסטינאים. ואני מזכיר לך עוד פעם, ואני אומר את זה פעם אחרי פעם, ההסכם שיצחק רבין חתם בספטמבר 93, ב-13 לספטמבר 93, היה הסכם לחמש שנים. הוא אמור היה להסתיים ב-1998, ראש הממשלה ב-98 היה בנימין נתניהו, הוא יכול היה להפסיק את הסכמי אוסלו ב-98,
והוא בחר להמשיך,
ולחזור לשלוט,
ולהרחיב אותו אפילו.
לחזור לשלוט באופן מלא, בערביי יהודה, שומרון ועזה. והוא לא עשה את זה, ועד היום הזה, 30 שנה, הסכם אוסלו קיים.
אתה רק מזכיר את הרב עובדיה יוסף ואריה דרי, אני רוצה לצטט פה כמה שורות מתוך הדברים שאמר אז אריה דרי, צריך לזכור, אז הוא היה איש צעיר בן 30, השר הכי צעיר אז בממשלה, ואולי בכלל מקום המדינה, עם מבט הערכה שלו כלפי רבין, ורבין כלפיו.
הוא היה שר מעולה, הוא היה שר מעולה, הוא אחד השרים הכי בולטים בממשלה, הוא היה שר פנים מצוין, הוא היה חבר קבינט מעולה, הוא מנע פעמיים או שלוש אסונות גדולים לעם ישראל, בדיונים פנימיים, סודיים, שעדיין לא התפרסמו, שאני השתתפתי ושמעתי, הוא היה בהחלט עמוד אש, אשן ואש, טוב. בפני המחנה.
אז אחרי הדברים האלה שאתה אומר, אני רק רוצה ככה לקרוא. אומר אריה דרי, מנקודת מבט הלכתית, קשה לי מאוד להגדיר את ההסכם שמובא היום, כי לא הספקתי להתעמק עם הרב עובדיה יוסף ולהיכנס לעובי הקורה. דיברתי איתו על זה היום מאוד בקצרה, לא היה לנו היום מספיק זמן להתעסק בזה. מבחינת הרב זה הסכם שהוא תנאי כדי להגיע להסכם או לפתיחת סיכוי עם הפלסטינים בעתיד. אבל השאלות העיקריות מבחינתו נשארו עדיין פתוחות, ולא קיבלנו עליהן עדיין תשובות. גם הרמטכ"ל אומר שיש הרבה מאוד שאלות פתוחות בהסכם הזה.
נכון,
יש פה תנאים
נכון.
שקשה להניח עליהם את הדעת.
נכון,
אני אמרתי לרב נכון, מה שאומר הרמטכ"ל, למרות כל הקושי שהרמטכ"ל אמר שיש, כאשר שאלתי אותו, אז מה אתה מציע הרב? האם בהסכם האוטונומיה אחר יש פתרונות יותר טובים? הרמטכ"ל אמר פה באופן ברור שבכל ההסכם האוטונומיה הזה יש בעיות. וכך אם רוצים לתת תשובה ביטחונית, או שמפנים את כל היישובים, ולא אמרתי זאת בשם הרמטכ"ל חלילה, אבל זה מה שאני הבנתי, אומר אריה דרי, או שמשאירים את המצב כמו שהוא, ולא תהיה תשובה ביטחונית, גם היום המצב יהיה קשה. ולכן באיזה דרך שלא נבחר, הסברתי לרב, תמיד השאלות יהיו קשות, ועדיין יש פה שאלה קשה של פיקוח נפש, של חיי האזרחים הללו. לכן אני מציע שתי הצעות, וקודם כל לראש הממשלה, ואמרתי זאת מספר פעמים מהלך השנה האחרונה, כשדנו כאן בנושאים הקשורים ביהודה ושומרון, גם מי שלא מאמין או דוגל מבחינה אידיאולוגית בחשיבות השטח הזה, לא מבחינה ביטחונית, אלא מבחינה את האמונה בארץ ישראל, ויש לנו דעות פוליטיות אחרות, כאשר נגיע להסכם כפי שאנחנו נמצאים בפתחו היום, אסור חלילה להפוך את האזרחים האלה לאזרחים סוג ב'. אסור להפוך אותם לנטל ביטחוני. אסור שהם ירגישו בזה. גם כך קשה להם מאוד עם מה שהם מרגישים, כאשר בשנה האחרונה ניתנה להם מכה אחר מכה, ולבסוף מגיעה המכה העיקרית. הם יכולים לומר כי הממשלה הזאת אין אומץ לפנות אותם, אבל היא מתייחסת אליהם כאזרחים סוג ב'. הלוואי שהיו מחליטים כולם לעזוב את יישוביהם. קשה להסביר זאת כרגע לציבור הרחב. ממשיך אריה דרי ומגולל את דעתו, הוא עובר עכשיו לנושאים אחרים, ובסוף הוא אומר, לכן אנחנו נימנע, לא בגלל שאנחנו נגד ההסכם, לא בגלל שאנחנו בעד ההסכם, אלא בגלל שלא נוכל לקחת חלק באחריות הקולקטיבית לגבי המשך המסע ומתן, וההשגחה שאכן הדברים שאנו חוששים מהם לא יתרחשו לנגד עינינו לצערי הרב.
אוקיי, אז זה הכל נכון,
נימוק, כן.
הוא עבר את זה.
כן, הנה, אז זה מתוך הטקסטים שמתפרסמים היום.
הכל נכון, הוא אמר את זה, והיו חששות, וגם לרבין היו חששות. אל תחשוב שזה היה, זה לא היה קאט וקליר. היו חששות, היו שאלות, היו דברים פתוחים, היו דברים שרבין לא אהב.
שאלה אחרונה לסיום, עליך, שמעון
שבס. היו דברים שהוא שינה במהלך הקיץ ושיפר את זה. היו דברים שנשארו פתוחים להסכם הקבע. כן. הסכם הקבע היו צריכים להיכנס לדיון תוך 4-5 שנים מתחילת מאוסלו ב'. כן. באוסלו ב' העבירו את האחריות האזרחית לרשות הפלסטינאית באזור A, ואת האחריות הביטחונית של ישראל עשו באזור B ו-C, יחד עם הרשות הפלסטינאית. בראש הוועדה הביטחונית עמד סגן הרמטכ"ל אמנון ליפקין שחק, שהפך להיות אחרי זה רמטכ"ל, והוא קבע את הכללים הביטחוניים יחד עם ראש השב"כ, עם יעקב פרי. הם קבעו את הכללים, לאחר מכן היה ראש שב"כ אחר, והם עשו את העבודה עם ועדות הביטחוניות עם הפלסטינאים, וכל כל מה שציטטת, כל מה שציטטת זה נכון,
אבל זה באמת ציטוטים מתוך הדיון. בהחלט. טוב, אין לנו עוד הרבה זמן להאריך בשיחה, רציתי לשאול אותך, אתה יודע, בראי לאחור, ב-30 שנה שחלפו, והיו מאות פיגועים, אלפי נרצחים, באינתיפאדה הראשונה והשנייה והשלישית, וגלי הטרור למיניהם, ופיצוצי האוטובוסים, עד חומת מגן, ואחרי חומת מגן, האם באיזושהי נקודת זמן כזו, אתה, שמעון שבס, בעצמך ככה, ישבת באיזו נקודת זמן ואמרת, אולי כל ההסכמי אוסלו האלה היו טעות אחת גדולה?
אני לא חשבתי ככה. אני חשבתי הרבה פעמים במהלך השנים שממשלת ישראל לא מטפלת בעניינים כמו שצריך. היו הרבה מאוד טעויות בעבודה שלנו מול הפלסטינאים. גם הפלסטינאים היו מדי פעם, לא מדי פעם, בהרבה מאוד פעמים מאוד מאוד אלימים ואכזריים ופגעו בנו. אבל אני גם הייתי גם עוזר שר הביטחון לפני הסכמי אוסלו, והייתי גם מנכ"ל משרד ראש הממשלה לפני אוסלו. היו הרבה נפגעים גם לפני אוסלו. זה לא, הנפגעים והטרור בעזה וביהודה ושומרון היו פעולות מאוד, היו הרבה אסונות. אני ישבתי 6 שנים במשרד הביטחון, קיבלתי כל בוקר את הדוח מאגם מבצעים, וראיתי כמה נפגעים וכמה פצועים וכמה הרוגים. זה לא דבר שהתחיל בשבוע שעבר. האוכלוסייה היהודית גדלה מאוד ביהודה ושומרון בשנים האלה. היא לא נסתה יותר קטנה. היישובים גדלו, הערבוב כן, בין
הרבה,
האוכלוסיות.
הרבה דברים בהחלט השתנו, אבל כן, אלו באמת הדברים, אפשר לדבר דברים, על התקופה היא עוד הרבה מאוד זמן.
האוכלוסיות התערבבו, הקימו יישובים באזורים צפופים, צפופי אוכלוסייה פלסטינאית שעשתה דברים. ואמרתי לך, עשו גם שגיאות, כן. שני צדדים עשו שגיאות קשות מאוד, ולצערי הגדול היו הרבה הרוגים, ואני חושב שאפשר חלק היה למנוע, ואמרתי עוד פעם, בשנת 98 אפשר היה לבטל את הסכמי
לעצור את ההסכם, ואתה אומר שנתניהו החליט להמשיך אותו. שמעון שבס, לשעבר מנכ"ל משרד ראש הממשלה של יצחק רבין, בשעתו, ומי שהיה מעורב, כמעט בכל פרט, בתהליך בנייה וחתימת הסכמי אוסלו, 30 שנה אחרי. תודה רבה לך.
בבקשה.